לשואה ולגבורה ב-103 FM. עכשיו אראל סגל ואור הלר.
כן, אראל סגל ואור הלר. אור הלר כאן איתי באולפן, חברי, ידידי, אור הלר הכתב הצבאי של ערוץ 13, והיום אנחנו נהיה מכוונים על תדר שונה קצת, כי אנחנו לא נתווכח, אתה יודע, מניח שלא על הכל נסכים, חלק נסכים, חלק לא נסכים.
אבל יש יום הזיכרון לשואה, ויש מלחמה, ויש חיילים שנהרגו, וכמו שאתה אומר, תדר אחר.
כן.
ננסה לשמור על תדר
כן,
אחר.
כן, אני חושב שהרבה שנים גם אנשים לא יודעים, אנחנו ידידים, אנחנו לא מסכימים על הרבה דברים, אבל אנחנו...
ידידים? שינמחת אותנו?
לא, אני זה לצורכי הרדיו, אתה יודע. חברים, ואני... ואני ולא,
15
באמת,
שנה?
15 שנה, ואיתך באופן באמת, צריך להגיד, אני יודע לדבר, אנחנו יודעים לדבר, יודעים להחליף דעות.
משתדלים.
טוב.
איך אתה?
אני בסדר, שנייה, עורך ומפיק אסף נבו, חייל השידור סתיו קורנז, ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל דוד זבולוני, שאני רומנו ואליעזר בן יהודה. תראה, זה, אמרנו תמיד, יש את, אתה יודע, צור ארליך כתב שיר יפיפה, שזה הסרט הימים הנוראים של התקומה העברית המתחדשת, של התחייה היהודית. בזה אנחנו מסכימים. והשנה זה כאילו... תבול בתוך המועקה של המלחמה והפוסט-טראומה או הטראומה, אפילו עוד לא פוסט-טראומה של השבעה באוקטובר, והשאלות אם אפשר, אנחנו נתעסק בזה, בכלל אפשר לחבר, היא לא יעזור. בשבעה באוקטובר הפעילו לנו את השיר של אושוויץ, ראינו דברים שבעצם תמיד רק קראנו עליהם, אתה יודע, אני זוכר שהייתי ילד, לקחו אותנו לראות 9 שעות את שואה של קלוד לנצמן, אוקיי? עכשיו אתה...
כילד.
כילד. עכשיו אני זוכר את זה... הייתי בן, מה זה ילד? הייתי בן 13, 14, 15, זה יצא בשנות ה-80.
אתה לא בא ממשפחה של שואה, נכון?
לא, אני ממש לא.
אתם פלסטינים, 7 דורות
כן,
אחורה.
כן, 9 דורות. ומצד אימא שלי, שהם מפולין, הם הגיעו מארצות הברית, אז כאילו הם עשו את ה...
אין לך בכלל שואה במשפחה?
רק מהצד של אשתי, לא מהצד, מהצד של אשתי יש שם סיפורים מטורפים, אבל מהצד שלי...
שהיא מקיבוץ נען.
כן, אבל היא, כן. אני תכף, אנחנו נשמע את סבתא שלך. אבל אני רציתי רגע להגיד, ואולי תסכים איתי, שבתוך ה... כי אי אפשר להתחמק מהשיבה באוקטובר באירוע הזה. אני אמרתי את זה לעצמי, נכון, שאנחנו עושים את ההפרדה בין האירוע השיטתי הגרמני-נאצי, שגב, מישהו אמר לי זה נכון, למה כולם אומרים, הרבה פעמים אנשים אומרים, סלח לי על האסוציאציות, הקרואטים היותר גרועים מהגרמנים, הלטבים, זה לא משנה, הגרמנים אשמים, הם נתנו לאחרים,
הגרמנים הם מחוללי השואה,
הגרמנים נתנו לעוזריהם המפגרים לבצע את הרצח עם הדם על הידיים.
והביקוח על הפולנים, ובסדר, נעזוב את זה עכשיו.
האומה היחידה שבאמת לא שיתפה פעולה, נכבשה. אבל... אנחנו ראינו בעיניים מעשים של השואה, אנחנו ראינו בעיניים...
ראינו ילדים יהודים מתחבאים בארון.
ראינו ילדים יהודים נשחטים.
ונשחטים.
יש סרטים חדשים, אתה יודע, מגיעים עכשיו מרצועת עזה, אני מניח ש... אני אגב שזה גם שאלה, אם לפרסם אותם או לא, דברים שלא ראינו.
ראינו שאלות קשות על הגורל היהודי במדינה שתופסת את עצמה כמעצמה אזורית, ועל הגורל היהודי במלאת 76 שנים לתקומה, ושאלות מאוד קשות. ואני חושב שבאמת, אתה יודע, יש ככה אמירה רווחת בקרב החברים בעוטף, שואת העוטף, או השואה הקטנה, ואני חושב שזה דיון שזה חשוב לבצע אותו. זאת אומרת, אני מזכיר לך שמאז שואת בני עמנו, הרי כל הנרטיב היהודי והציוני אמר, הוא דיבר על ייחודיות השואה, וששום דבר אחר הוא לא שואה. ואתה זוכר, היו שנים של ויכוחים, האם האוטו והטוצי, האם שואת הארמנים, וכו' וכו'. ופתאום ראית את זה גם בנאום של גלעד ארדן, עם הטלאי הצהוב, שלא אהבתי, באום. וגם, באמת אמירות של גם החברים בעוטף שעברו את הזוועות הנוראות האלה. אני חושב שזה דיון שהוא חשוב, כדי באמת לעשות את ההבחנות ההיסטוריות.
מישהו אמר דבר משהו מעניין, הוא אומר, ברוב הפוגרומים... מה ההבדל בין הגרמנים לפוגרום? אתה יודע, כי אורי צבי גרינברג, המשורר הקטרוג והאמונה, הנביא ממש, הוא בשנות ה-20 כותב שיר שנקרא מלכות פונצלם ביידיש, והוא כותב שיהרגו יהודים בגז. אז ביאליק, שכולם כועסים עליו, איך הוא מעיז, כאילו זה כותב, יש, אני לא עושה את הביטוי המדויק, אבל כותב, יש אנשים שמטפסים מעבר לחומה כדי לראות מה יקרה. והוא צבי גרינברג אמר שהשואה היא לא ייחודית, הוא אמר, השואה היא רצף של שואות של העם היהודי. כי יש בה משהו בשואה יש משהו מטאפיזי ביחס שהנאצים והיטלר נתנו
ליהודים. לא, תראה, שאתה מלמד שואה, הרי אתה מתחיל ללמד את זה מאוד מהאנטישמיות הנוצרית.
כן, אבל יש פה ברור, אתה יודע, עזוב את הניסוחים המדעיים ושלגל וזה, והכניסה של האנטישמיות הגזעית וכל הדברים האלה, עזוב את זה רגע. אני מדבר איתך על משהו במהות שראית אותו גם בשבעה באוקטובר.
מה, בשנאה?
לא רק בשנאה, תראה, עוד פעם, בפוגרומים היו יותר פצועים מההרוגים באירופה. פה זה היה שיטתי, כמעט הם פצועים. מי שהגיעו אליו רצחו אותו, הרגו אותו, או חטפו אותו, או הרגו, חטפו את הגופה.
או אנסו ורצחו.
או אנסו ורצחו. היה פה משהו שהוא מעבר לכל, אתה יודע, שנעמי שמר ציטטה את בעלה.
על אדם החם אתה מדבר?
כן, היא אמרה, הגרמנים אהבו את ה... אנחנו נתגעגע לרצח הקר והסטרילי של גרמנים, ואנחנו ברנע כתב, שאתם רואים אותה, הוא כתב, אז אם אתם רואים אותה ברחוב, תעברו מדרכה. אבל אני אומר לך אמיתי, אומר לך באופן...
איך הציטוט הולך? הערבים אוהבים את הרצח דם חם?
כן, מה לעשות?
לא, בסדר, אני לא מתווכח עם זה.
זה לא להתווכח, אני אמרת, שאלת אותי, אני המשפחה שלי פה מ-1810, אוקיי? אני ראיתי פה פוגרום יותר גדול מאשר המשפחה שלי ב-1834, אחרי רעידת האדמה, היה פוגרום בצפת. זה ידוע, כן. זה עובדה. אנסו, בזזו, לא, חלק רצחו, מאה, יחסית, אבל בעיקר באו לגנוב ולאנוס. אוקיי? זה היה גורל, קראו ליהודים בני עמה, וואלה דלמות, יעני אנשים שאף אחד לא יגע...
נולדולמות.
כן, אין מי שיגע לדמם. כאילו יהודים, אין מי שיגע לדמו. מי אמור לגעול לדמנו? מי אמור לשמור עלינו? הצבא. ולכן אנחנו בטראומה כזאת. אמרתי את זה.
זו בעצם הקריסה של החוזה, שעליה מדברים גם החברים בעוטף, וכולנו מרגישים אותה. הקריסה של החוזה. אבל רגע, אני רוצה לומר דבר כזה. אנחנו הרי נמצאים עדיין בתוך האירוע.
נכון.
אנחנו לא, אין לנו כרגע תובנות היסטוריות לאירוע שקרה לפני 213 יום. וגם הרבה שאלות הן עדיין פתוחות לגבי למה קרה, איך קרה, ועל הרבה דברים אין לנו עדיין תשובות הוליסטיות, תשובות מלאות.
ואולי לא יהיו גם.
נכון, אולי לא יהיו. אם לא נושיב את סינואר הרוצח בן העבלה בתא חקירות, וכנראה לא נושיב אותו שם, לא יהיו לנו תשובות הוליסטיות. אבל כן אפשר לומר, שאני חושב שככה אפשר למקם את השבעה באוקטובר הפוגרום כנגד בני עמנו החמור ביותר מאז שואת בני עמנו בשואת היהודים. שזה ככה, אם אתה מסתכל בהיסטוריה היהודית, אני חושב שזה פחות או יותר המיקום שהאירוע הזה צריך לקבל. וכמובן שהשנאה שראינו שם וחווינו אותה ברצח ובאונס ובכל הדברים הנוראים שקרו שם, באמת הזכירה לנו את השנאה הנאצית, שנזכיר, השנאה הנאצית לעבר היהודים שחיו בגרמניה או בכל מקום אחר באירופה, זה שנאה פתולוגית שאתה יודע, היהודים לא אימו בשום צורה על הגרמנים, נכון? ואילו כאן אני חושב שכן צריך לעשות את ההבחנה ההיסטורית, יש לך פה סכסוך נורא ומדמם בין שתי תנועות לאומיות, תנועות שגם יש מימד דתי, נכון? בסכסוך הזה שאנחנו מנסים לצמצם ככל הניתן, אבל לא ניתן להתכחש אליו. וכן, אני חושב שזה שונה, ובוודאי אתה לא יכול לעשות את החיבור בין ההשמדה התעשייתית של מעצמה אירופית שרותמת את כל העוצמה התעשייתית שלה להקמת מפעלים להשמדת בני אדם, שזה אושוויץ בירקנאו.
נכון, אבל מכיוון שאתה למדת ההיסטוריה, אתה יודע, גם שם זה לא מתחיל ישר במפעלים, זה מתחיל בירי. עכשיו, יש לך בכלל ספק שאם לאז היה את האפשרות להכניס את האנשים של העוטף רק אם לא היה מספיק
קיימים לזה. מיליון וחצי, מבני עמנו, צריך להזכיר, נרצחו במה שנקרא שואה בכדורים,
במבצע ברברוסה. זה מה שיוליד בסופו של דבר את הפתרון, את הפתרון הסופי, כי לשוטרים מדיסלדורף ומשטוטגרד, שוטרים רגילים, אנשים רגילים שלוקחים אותם והם עומדים ויורים, קשה להם.
יש לזה מחקרים הרי מרתקים, על איך הם נאלצו לשתות כדי להשתכר ולעשות,
למרות הסיני היה להם קשה, ועד לכן הם השתמשו בכל העוזריהם. אבל אני אגיד לך משהו שאימא שלי, למיכה גודמן יש עכשיו ספר היום השמיני, אבל היום השמיני זה ביטוי, כי בעולם נברא בשבעה ימים. מה שאנחנו חווינו בשבעה,
שהוא מנסה לנסח תובנות מהשבעה באוקטובר,
אז אני אנסח תובנה שלי, תובנה מאוד מאוד ברורה, והיא צריכה להיות ברורה בין אם אתה מימין ובין אם אתה משמאל ובין אם אתה במרכז הקיצוני והמטומטם של יאיר לפיד, בסדר? סתם, נכון, אתה צודק, זה לא על העניין, עשית לי בעיה, אתה צודק, אמרת לי ככה, אתה צודק, גם אם אתה תראה,
כמו שאמרתם לי בחזרות של הלהקה, תחליש.
תחליש, זה לא עזר, זה לא עזר. לא עזר. תראה, השבעה באוקטובר היה היום השמיני של מלחמת העצמאות, וכל היהודים בארץ ישראל ראו מה היה קורה אם היינו מפסידים במלחמת העצמאות. אם היינו מפסידים במלחמת העצמאות ולא היה לנו צבא, וגם לא היה, והם לא היה בסופו של דבר את הגיבורים שעצרו. אני אומר, יש הרבה שאלות על הפיקוד והפוש וכל, אני לא מדבר על הלוחמים, כי באמת אנשים
הקריבו את עצמם למען הצלה. חלפו
נפשם, כן. אבל אתה רואה מה היה קורה עם ומה היה קורה בלי. אז בתוך הכעס הגדול שיש, בכל זאת צריך לזכור.
וזה ההבדל ההיסטורי. זה ההבדל ההיסטורי שחייבים לעמוד עליו. כי אחרת, כל מעשה התנועה הציונית מאז המאה ה-19, כאילו אתה באמת זורק אותו לפח האשפה של ההיסטוריה.
נכון, אבל אני אומר, אז לכן זה כל כך נורא, אבל אני שוב, אני אומר, בתוך כל הדבר הזה, אני מכריח את עצמי ומזכיר לעצמי לומר, שאנחנו חיים בתוך, בעיניי, בתוך נס עצום של חזרה של עם להיסטוריה. עכשיו, בנוגע לאללה, ואנחנו מדבר, אתה יודע, אנחנו יכולים להיכנס עכשיו לעניין של החמאס, אני מאוד מאוד כועס על ה... כל התקשורת הבוקר מתעסקת באיזה יציאה בניו יורק טיימס, שאגב סותרת ידיעה בוול סטריט ג'ורנל, שכביכול כאילו החמאס עוצר בגלל
תכף נתניה. מדבר על זה.
אני רק אגיד דבר חשוב. אחד, נכון. והיא סמלית. ואם יש דבר אחד שלמדתי על החמאס, ועל המשחק פה במזרח התיכון, הכל סמלי. גם אגב אצל הנאצים. אנשים לא יודעים, הנאצים עשו את האקציות הכי חמורות,
בחגים.
בחגים יהודיים, ברור. כולל
בחגים
בימים...
כי בחגים ידעו גם שהיהודים התקבצו.
לא משנה, הם ידעו והם אומרים את זה, הם עושים בפורים, והם עושים בתשעה, והם יודעים את הזה, זה לא שהם לא מכירים את התרבות. אחד הדברים שאמרתי, וזה כן קשור בשבעה באוקטובר, סליחה שאנחנו חוזרים משם, ישר בתחילת המלחמה, הנה פה קורנס שמע אותי איזה 20,000 פעם, אני כל הזמן מצווה, ותמיד גם אמרתי לך את זה בחזרות, כי אמרתי לך על הצבא, אתה יכול להגיד שאני אמרתי על מצב הצבא, אתה יכול להודות, שהיה לי טענות כבר לפני 15 שנה, ואמרתי לך, מה שאנחנו גילינו את הדבר החשוב שסנצ'ו, מהספר על המלחמה.
אל תזלזל באויב.
לא, בדיוק, אם אתה לא מכיר את עצמך ואתה לא מכיר את האויב, אתה תפסיד בכל הקרבות. אם אתה מכיר את עצמך ולא מכיר את האויב, תנצח בחצי מהקרבות. אם אתה מכיר את האויב ומכיר את עצמך, תנצח כן. ברוב הקרבות. מה שהתברר לנו שאנחנו לא מכירים לא רק את האויב, גם את עצמנו לא מספיק טוב, וזה חלק מהדבר מתהליך הלימוד שאנחנו
מכירים אותנו מעולה. הם הכירו את ההדממה, שמה, הם סינואר, הכירו את פריסת הכוחות.
תגיד לי, כמה סינואר למד מחשבת ישראל, כלומר הוא יודע לדבר
בכלא.
על הרמב״ם ועל הכוזרי. כמה מנהיגים ישראלים מסוגלים לדבר בערבית על החדית, ועל ההבדל בין השיעה לסונה, או בין איך קוראים לזה, או בתפיסות בין הוואה, בין סלפים וכו'.
ועל סלחדים.
או בכלל לשמוע, יותר מזה, אני אומר ברמה הכי בסיסית, גם בתוך המודיעין, אני לא יודע גם אם הראש אמן המיועד, יכול לפתוח טלוויזיה, לראות אותם מדברים ולהבין. וזה הבדל.
אם אתה זוכר, היה משפט של אלוף יושפט הרכבי, של יושפט הרכבי אחרי מלחמת יום כיפור, הוא אמר, לא התעמקנו מספיק בשירה המצרית.
הוא צודק.
זה הלקח.
ברור.
שהמודיעין הישראלי לא קרא שירה מצרית. שזה הסיפור, התרבות, השפה,
סגרו איתך צו הרליף,
בדיוק, ההיסטורי,
בעצם,
של הכבוד המצרי של 73.
אם היית בודק את זה, וזה, וזה, וזה באמת, ואני מניח שאני מקווה שיש את ההבנה הזאת גם בצבא, תראה, בצבא האמריקאי, תכף נגיע לזה, ההבנה היא שדרך התרבות, דרך השיח, אתה יכול להבין את, אם היו מתייחסים לשיח שהיה ברשתות לפני תחריר, אז יכול להיות שהרמטכ"ל
2011.
אני מדבר איתך ראש אמן עד אז כוכבי בישיבה הראשונה שלו בוועדת חוץ וביטחון, לא היה אומר...
לא, זה ידלין.
לא, זה היה...
2011
כוכבי. פעם ראשונה בוועדת חוץ וביטחון, אומר, מצרים הכל תקין, כן. אין סיכוי.
לא, אם אני זוכר את הכל, זה היה ידלין, וזה לא, היה 2011, אני... ואני זוכר תדרוך פסח, שידלין אומר לנו, הכתבים הצבאיים, הכל בסדר, תוך כמה ימים הוא ברק משתלט על ה... מה, אתה שם רגל על השולחן?
אל תאב זה, תגיד לי משהו. אז, האמת שלפעם הבאה נעשה את זה, בפעם הבאה שתבוא, אני אשאל אותך שאלות על לקחים של
אני כתבים צבאיים, היום לא נעשה. יש לי ככה איזה זיכרון, אני אבדוק את עצמי,
הזיכרון שלך טועה, זה היה בתקופת כוכבי.
לדעתי כוכבי בא אחר כך, אבל בסדר.
יאללה.
כוכבי היה בצוק איתן, ראש אמן. הנה, הוא אומר לי כן. טוב, תעשה גוגל.
טוב.
רגע, אבל רגע, אני כן רוצה רגע באמת לדבר על אז והיום. אני כן חושב שחשוב להגיד...
אתה רוצה שנשמע את סבתא שלך?
כן, אני רוצה לספר לך, באמת ברמה הכי אישית, שבמשפחה שלי, יום הזיכרון לשואה הזה, הוא יום זיכרון ראשון בלי סבתא שלנו. שהיא הייתה ראש השבט שלנו, המנהיגה שלנו, ובפשטות, אם לא הייתה שורדת, לא הייתי פה איתך פה
מי,
עכשיו.
מי הייתה מקרקוב?
היא נולדה ב... לא, זה משפחה של אבא, זה כן. הלר.
הייתי שם בבית כנסת,
זה שאני
אנשים לא יודעים.
מתפאר בצאצאי תוספות יום טוב הלר ליפמן מקרקוב, זה סבא
יד
יואל.
יד סיים ב-2010. כן. תוספות יום טוב, תוספות יום טוב הוא אחד מהתוספות, זה יושב, כאילו יש את התוספות, זה הצאצאים של רשי וכו', כן. אבל זה כאילו, תוספות יום טוב, זה... זה שאנחנו קראנו לו בלהקה, בוב ספוג יום טוב.
כן.
לך,
אני דור 15, צאצא ישיר של תוספות יום טוב הלר, ליפמן מקרקוב.
ואני התפללתי בבית כנסת שלו.
אני עליתי לקברו, ואמרתי לו, סבא, ראה מה הם עושים בשמך, סבא.
תראה מה קרה
לנה. כיצד הם מעוותים את זה.
הסבא רבא שלך ידע כל, אתה יודע, ידע כל פלפול, כל דבר בגמוירה. אתה, תפתחו לך דף גמרא, אתה לא תדע.
אתה לא תדע איפה רשי
ואיפה רבנו תם.
כי יואל הלר, סבא שלי, הדור ה-13 של רבי תוספות יום טוב. אגב, שהוא היה דוס עד יומו האחרון.
כן?
כן, כן, הלך לבית כנסת. כן, כן.
על הארצה.
אבל הוא בשנות ה-30, ראה לאן הדברים הולכים.
שמע לז'בוטינסקי.
לא, אמר, אני הולך לעבוד בפרדסים של פתח תקווה, אמרו לו, אתה עושה שטות, מה אתה הולך למדבר הדפוק הזה לבד, וכל המשפחה עלתה בארובות השמיים באושוויץ, ויואל הלר נשאר בפתח תקווה. אבל אני רוצה לדבר איתך על הצד של אימא,
כן.
ששם סבתא אורנה שלנו נולדה בבלוצוואבק, שזה מרכז פולין, משפחה מעמד בינוני, יהודיה.
חילונית, דתית, מסורתית.
חילוני לגמרי. ככה, אתה יודע, כן, חילונית לגמרי, הייתי אומר, הלכה עוד לשומר הצעיר, ציונית מאוד, הלכה בילדות לשומר הצעיר, ובגיל 11 פרצה המלחמה ב-39, ובדיוק אני העליתי בלילה בטוויטר עדות שלה בפרויקט במסועה, שהיא מספרת שכאשר פרצה המלחמה, הם קבעו בכיתה 24 ילדים יהודים, שאחרי המלחמה הם ייפגשו בתל אביב. 24 ילדים, רק סבתא שלי שרדה מהכיתה. וסבתא שלי באמת עברה את, היא עברה אקציות וגטאות, והייתה באושוויץ בירקנאו, והייתה בצעדות המוות, ושוחררה בברגן בלזן בידי הבריטים, והיא בסופו של דבר עלתה לבדה לארץ, אחרי שנה בפריז, והגיעה לתל אביב, ומאז כל חייה היא גרה בתל אביב, והקדישה את כל חייה לזיכרון השואה, העידה במשפטי נאצים, והייתה אשת עדות במסעות לפולין, של משלחות, כל הבית שלה זה כזה, תודה מראש אמן, תודה מראש המוסד, תודה מהאלוף הזה ומהאלוף הזה, וגם יעצה לסטיבן ספילברג בקרקוב, היא פגשה אותו בצילומי רשימת שינדלר.
גם על זה אפשר לדבר, אני כן. כאילו, אתם מדבר אחרי זה על הקולנוע, אבל
הייתה
בוא...
שם סצנה נהדרת, כן. שהיא באה, היא הדריכה משלחת של בני נוער מישראל, סטיבן ספילברג צילם שם סצנה ברובע היהודי בקרקוב, היא באה והיא ראתה שם שהוא מציג את את היהודים בסחבות, ואז היא אמרה, מי הבמאי פה, אני רוצה לפגוש אותו, אני הייתי פה, לא היינו ככה, התלבשנו יפה, הקפדנו בלבושנו, ואמרו לה, טוב, בואי תפגשי את הבמאי, וזה היה ספילברג.
כן.
ועד יש שם סצנה שהוא שואל אותה, והיא מספרת לו מה היה, והוא שינה את הסצנה, וספילברג שואל אותה, איך שרדת? היא אומרת לו, זה היה נס, רק בזכות נס ניצלתי, ובדיעבד...
אתה אישה קשוחה מאוד אם היא שרדה את הדבר הזה.
כן. לגמרי, כל חייה, אישה קשוחה, אבל גם ג'ינג'י תאבת חיים, שחייתה חיים מלאים, שלמים, זכתה להכיר את ניניה שנים ארוכות,
בת כמה...
רביעי, ובחודש שעבר, בגיל 96, סבתא אורנה
זה
מתה...
זה בסביבה טובה.
כן.
כאילו הוא כואב, אבל זה סיבה טובה, מתה במיטתה.
מתה במיטתה בביתה בתל אביב, וואו. כשמשפחתה מקיפה אותה, ו...
בוא נשמע אותה.
זה יום שואה ראשון שלנו, בוא נשמע עדות שהיא נתנה.
בבקשה.
בבקשה.
ולא הציל את גיסות שעמדו שם בתוך השורות, בתוך קירשנגמה, שם סדנת פרוונות. האם יכול היה בשביל כל אחת לסכן את חייו? בשביל מי קודם? בשביל איזה אחות? בשביל איזה גיסה? בשביל איזה אחיינית? ובטוחני שהוא שנספע במתחאוזן, שזה הציק לו עד רגעיו האחרונים. זה מאוד כאב לו. ואיך הם הלכו להכחדה? באיזה מחשבה? האם כעסו עליו? האם הבינו אותו? זה גם נושא למחקר, וזה גם מציק אותי כל הזמן. וקשה לשפוט, ומי שלא היה שם, לא יכול לשפוט, ואסור לשפוט. אני סיפרתי איך שלקחו על ה... שהביאו אנשים, שישבנו כל הלילה במגרש מפקדים הזה, בשביל להישלח לפלשוב, אנו המאושרים, השלושת אלפים שלא שולחנו לאושוויץ, ושלקחו אותי ועוד כמה נערות צעירות לרחוב צדדי, ואיך שהביאו מבונקרים, מהגטו, יהודים שנתגלו שם, ומשט פשוט קברו אותם חיים. ונזכרתי שהיה רבה של טרנוף, עם חמשת ילדיו ואשתו. והוא זעק ביידיש, יהודים אין אלוהים. אין אלוהים, ואני לא אשכח את זה. וזה קשה לי מאוד לספר לי שאני נוסעת עם קבוצות דתיות. אני לא יכולה לספר את זה. אבל אני לא רוצה לשקר. אני רוצה לספר להם הכל. כי היו גם הרבים שהלכו עם שמה ישראל על שפתם. וכן אמינו, אבל רבים רבים, בשביל רבים רבים אלוהים מת.
טוב, זו שאלה שעומדת
עכשיו וכולי. עכשיו אתה מבין מאיפה אני בא, סגל.
כן, כן, אבל למרות שאני אומר לך שוב, אני באותה מידה אתה יכול להגיד גם הנס הזה של עם שחוזר להיסטוריה, כן. הוא נס. וגם, תראה, אני בתפיסה הדתית שלי, קודם כל אני לא מנהל חשבונות של אלוהים, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לבני אדם לבנות את חיים. בסופו של דבר, ההתערבות, נניח אם צריכה להיות, אני כן מאמין שיש גופי נפש, ויש קדוש ברוך הוא, ויש אמונה. למרות שאני, שוב, בפוליטיקה שלי, אם אתה שם לב, אני לא מערבב את זה. אבל אם אתה כבר שואל, אי אפשר לקחת את הצד הרע בלי הצד הטוב, ואי אפשר לא להגיד שהעזרות עמדו שם. כלומר, אני אתמול קצת עסק, עולה עכשיו סדרה חדשה בערוץ 8, שראינו פה את שי להב על הסכמי העברה וכולי. אני מזכיר שז'בוטינסקי עבר עיר עיר, עיירה עיירה בפולין, והוא לא חשב שתהיה שואה, הוא חשב שיהיה רק רדיפות בסגנון הנאצים, ומזהיר ומבהיר. הרי פעם שאלו אותי אם הרצל היה קם ב-48, הוא היה שמח או עצוב? הוא היה עצוב. הרצל, כל התנועה הציונית הייתה אמורה להציל את היהודים האלה,
למנוע את ההשמדה.
ואת יהודי המזרח, כן. לא את יהודי מערב אירופה.
כן.
טוב.
לא, אבל רק רציתי להשמיע באמת קטע מהעדות הזו, ואני באמת רוצה לומר, זה שנה ראשונה שלי ביום השואה, בלי סבתא אורנה, ובלי ראש המשפחה שלנו, שבאמת כל יום שואה היא הייתה באה לכיתה שלי, לכיתה של הבנות דודה שלי, ואתה יודע, מעכשיו זה עלינו. זה עלינו להשמיע ולהזכיר ולחקור ולזכור ולספר מה שהיה לילדים שלי הנה, ולילדים
בדיוק,
שלנו.
אתמול סיפרתי, יש פה תמונה
של... כי כל שנה הם פחות, ראיתי שיש עכשיו 133 אלף.
אני אגיד לך משהו,
אלף.
גם דברים צריך לראות, שנים לימדו אותנו אנה פרנק, נכון?
כן.
אנה פרנק זה היה דבר, אנה פרנק המשפחה שלה היא לא הולנדית, היא משפחה יקית, גרמנית, הם ברחו להולנד, הם לא ברחו כמו... רוב מי שניצל מגרמניה, וגם די בנה את המדינה, זה העלייה החמישית, נתן להם את הקרדיט וכו'. כן. אנה פרנק זה סיפור של מי שלא בא לארץ, וצריך לזכור
כן,
את זה.
כן, הם נשארו
וגם,
שם.
וגם לזכור.
לא, אבל מה אתה רוצה לומר בזה, שהיא לא ראויה לקנון לא, הציוני?
לא, אתה, לא, אלא צריך להדגיש גם את הסיפור הזה. בסופו של דבר, יש ליהודים מקום אחד, אני חושב ככה, ובכל מקום אחר, אתה יודע, אנחנו...
תשמע, לי יש
ההולנדים,
קרובת משפחה.
חייבים, יש לנו על הקו, אבל ההולנדים היו בין גדולי מסגירי היהודים.
כן.
זהו.
לי יש קרובת משפחה יהודיה אמריקאית, ואני בעיקר שואל אותה, האם נוכח כל מה שקורה עכשיו בעולם וכאן, האם אנחנו נראה עלייה של אחינו מארצות הברית, אבל נגיד גם ביושר, סגל, מה שקרה בשבעה באוקטובר, מעיב מאוד על האמונה הציונית, בכך שזה מקום המקלט הבטוח ביותר ליהודים.
Okay, הסיפור הזה קיים לגבי נכון. מקום המקלט, זה כבר יותר מ-2500 נכון. שנה, נכון. אבל נחזור לדיון הזה, טוב. כי יש איתנו על הקו.
ציפה רובין איתנו.
והיא ניצולת שואה, והיא מקיבוץ ניר עוז, אז כלומר זה כן. היום...
אם אני יכול לדחוף עוד משהו משפחתי, זה היה קיבוץ שאימא שלי הייתה בו בת גרעין, ואימא שלי זכרה לברכה שמתה לפני 3 שנים מסרטן, ואני תמיד חש שניר עוז בלב שלי עמוק.
זה הבית
עמוק.
השני שלך.
תראה, זה ה-road no taken, וציפה רובין עכשיו איתנו, ואת נולדת בליטה, נכון? תוך כדי
נכון,
המלחמה, ב-44
נכון,
ציפה.
בליטה, כן, נכון.
ואתם ניצלתם הודות לחסידי אומות עולם, לליטאים טובים?
כן, נכון, נכון.
ספרי לנו את הסיפור שלך, של ה... כיצד ניצלתם?
של... המשפחה,
בשואה, כן. ההורים שלי ברחו לליטא, הם עמדו לעלות לארץ, עם גרעין שעמד לעבור לקיבוץ גבת, גרעין של תנועת דרור, ויומיים לפני העלייה סגרו את, את גבולות, את נמלי אירופה, והם לא יכלו לשאת, וכבר שמעו את קולות המלחמה.
ואז הגעתם, ואז
הגרעין,
ואז הם התחילו לנדוד במזרחו.
כן, הם נפוצו, כל הגרעין נפוץ לכל עבר, וכל אחד רץ לאן שהוא יכול היה, והם נפרדו זה מזה, וההורים שלי הגיעו עד לליטה, מתוך הנחה שאולי ששם שקט יותר, אבל המלחמה הגיעה גם לשם, והם הוכנסו לגטו, לגטו וילנה, ובאקציה האחרונה אבא שלי הרגיש שהגטו מתרוקן, הוא היה לו כרטיס עבודה, הוא היה יוצא כל יום לעבודה, אז הוא אמר לאמא שלי, אני יוצא לעבודה ואני נותן לך את הכרטיס שלי דרך חור בחומה, ותנסי לצאת איתו. היא כמובן סרבה, לא האמינה, אבל התרשתה בסוף, וככה זה היה, הוא יצא, והיא יצאה עם אותו כרטיס, לא בדקו את הכרטיס והצליחה לצאת. לפני כן הייתה מגיעה אל הגדר של הגטו אישה מאוד מבוגרת, בת 80, עם כיכר לחם, כל יום הביאה כיכר לחם וחילקה למסכנים שהיא ראתה מעבר לגדר. באחד הימים היא אמרה לאבא שלי, אם תצליחו לברוח תבואו אליי. ואבא זכר את זה, וזה מה שהם עשו, הם הגיעו אליה, ולמחרת היא לקחה אותם לעירייה, הייתה שם פרופסורית שסיפקה בסתר תעודות זהות מזויפות למי ליהודים בעיקר. היא עשתה להורים שלי תעודות זהות מזויפות שהם לא כזוג, אלא כאנשים בודדים שהם ממזרים. כי אם הם היו מקבלים תעודות זהות של אנשים שנפטרו, והיו עולים עליהם, היו רוצחים אותם ואת בני המשפחה, שהתעודות של מישהו מביתם.
ובעצם את, והם ניצלו, אבל בעצם את, אם אני מבין נכון, את נולדת, את היית ממש תינוקת בשנה האחרונה של מלחמת העולם השנייה, בשנה האחרונה של השואה.
נולדתי אצל הגויה, כן, בבית חולים צבאי, מרתף של בית חולים צבאי.
תחת הצבא האדום?
אתה שואל אותי, לא, עוד לא, זה היה שנה לפני סוף המלחמה.
לא, אבל מי כבר, מי את בית החולים הצבאי הזה? כי הגרמנים עדיין שולטים בו?
כן, כן.
זאת אומרת, את נולדת בבית חולים גרמני?
לא, אני לא יודעת פרטים. אני אגיד לך מה, ההורים לא סיפרו לי אף פעם סיפורים. אני הייתי שומעת את זה כשהם דיברו ביניהם עם חברים שלהם, והם השתדלו מאוד לא לספר לנו.
הם היו חברי קיבוץ?
לא מדברים.
רגע, הם הגיעו לקיבוץ או שאת הגעת לקיבוץ?
לא, היא הגיעה במסגרת גרעין לבד ב-64.
כי זהו, זה
השאלה. הם עלו לארץ, אז תיתנו לי לספר ברצף, עשינו את הכל. אני נולדתי אצל הגויה הזאת. כאילו הם היו שייכים אל הגויה שהסתירה אותם. יש סיפור ארוך על הגויה שמעניין, אבל כנראה שאין זמן.
היא הוכרה כחסידת אומות עולם?
מה?
הליטאית, הוכרה כחסידת אומות עולם.
כן, כן, כן. זה הבן שלה, היא כבר נפטרה, הבן שלה קיבל את זה, כן. הבן שלה היה בגיל, שני הבנים שלה היו בגיל של ההורים שלי, והאבא שלי, הוא עזר להם יותר משהם עזרו לו. הוא עבד בכפרים רחוקים, הוא התרחק מהבית כדי שאם תופסים אחד מהם לא יתפסו את השני, ועבד בכפרים רחוקים, והיה כל חודש מביא להם אוכל הביתה על אסדות קוראים, על גזעים שהשיתו בנהר. הוא היה מתחבא בתוך הגזעים האלה, כי על הגשרים בנהר היו גרמנים.
כן, אוקיי, אז המשפחה...
הוא סיפק למשפחה הזאת אוכל.
אז המשפחה עולה לארץ ב-47 עם תעודות מזויפות, ואת, אני רוצה לקדם ככה את העניין לדיון של בין אז להיום, את ציפה מגיעה לקיבוץ נירוז של השומר הצעיר ב-64 עם גרעין נחל, מתחתנת עם בן גרעין, ואז בערב שמחת תורה האחרון את מארחת את הנכדה ואת הבן זוג שלה.
כן. נכון, אני מארחת אותם ללינה, כשלמחרת ההורים שלה והאחים שלה היו אמורים לבוא אלינו, גם לסעודת חג. בבוקר אנחנו שומעים אזעקה, וכהרגלנו בקודש נכנסים לממד עם מספיקים בשניות המעטות שיש לנו, וישבנו כמה דקות והחלטנו לקום. ואז החתן, הבעל של נכדתי, אומר לנו שהוא שומע ערבית בחוץ. אני, אם הייתי שומעת ערבית, לא הייתי כל כך נבלת, כי אני לא הייתי מאמינה שמישהו, שאנשים עברו את הגבול ונכנסו לחפר. הוא קלט מיד את הסיטואציה, אז הוא אמר לנו לחבות טלוויזיה ולסגור טלפונים ולחבות את האור, וככה ישבנו, עד שפתאום הם נכנסו לתוך הדירה, וגם שמענו בחוץ, הם היו המונים שם, המונים, צעקות ורעש, נכנסו שניים לדירה, שברו, הפילו ארונות, שמענו כל הזמן נפילות חזקות. והלכו, אחרי, לא יודעת כמה זמן, הרבה זמן, חזרו שוב, ואחד צועק לשני, שהוא נכנס לממד לבדוק מי ישנו שם. כיוון שהיה שם חושך מוחלט, והחתן, הבעל של הנכדה, הבין מה קורה, הוא אמר לנו, הבנות, להיכנס מתחת למיטות, והוא עמד עם אקדח שלוף מאחורי קיר של יד הדלת, והיה מוכן לראות, אבל אם הוא היה יורה, היו שומעים שיש אנשים שם, אז הם היו קוראים לחבר'ה שלהם שהיו בחוץ. הוא לא ידע עד הדקה 90 אם הוא יורה או לא יורה, ואז נכנס אני קוראת לו חולרה.
המחבל, כן. המחבל
הנוראי הזה.
חילה, כן.
ומכניס את הראש, וכיוון שהיה חושך מוחלט, אז בשניות הראשונות קשה להבחין. הוא צועק לחבר שלו, אין אף אחד, ויוצא. ואז הם הציתו את הבית.
שרפו את הבית שאתם מפנים. ושמענו
כל הזמן את הרעיתים נופלים, וכל פעם משהו נופל, עד שהתקרה גם נפלה. התקרה של הדירה ולא של הממד. והעשן התחיל להיכנס פנימה עד שהתחלנו להיחנק, והייתה לנו אפשרות או להישאר ולהיחנק בפנים או לצאת לידיים שלהם. החתן החליט להוציא אותנו, יצאנו, אם אנחנו היינו יוצאים היינו שוברים רגליים מהקפיצה מהחלון. הם הוציאו אותנו ומתוך הנחה שאנחנו נופלים לידיהם. אבל באותה שנייה, בדיוק באותה שנייה, הם לא היו על יד הבית שלנו, הם התקדמו לבתים אחרים. בגב כפוף הלכנו בהוראתו של 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 החתן הנכדה לפינה מאחורי הבית, מאחורי החלונות של המקלחת, מצד אחד, מצד שני היה הקיר של הממד, מצד בקיר שלישי היה הקיר של מחסן, והקיר הרביעי היה קיר מחישוקים של אופניים שעשיתי כדי להסתיר את המגרפות והדליים ואת הכיסאות פלסטיק, כל מיני דברים של מחסן כאלה. התיישבנו שם, כל אחד על 40 סנטימטר מרובע, וישבנו שם שעתיים בשמש קופחת, והקיר של המקלחת היה לוהט.
מהאש, כן.
מהאש. ומה ששכחתי להגיד, שכשיצאנו מהחלון מיד, אני עוד לא נכנסתי לאווירה של הפחד, מיד צלצלתי למי שאחראי על המקלט שמול הבית שלי. יש לי מקלט, אני יודעת, 10 מטרים, 8 מטרים מהבית. הוא היה נעול. זה מקלט של החמל, חדר מלחמה. צלצלתי למי שאחראי על המקלט הזה, לשאול אותו מה הקוד של פתיחת הדלת. והוא אמר לי, ומסרתי את זה לחתן, אבל לא יכולנו לקום, כי כל הזמן שמענו קולות, אם היינו קומים, היו רואים אותנו ותופסים אותנו. ישבנו שם שעתיים בשמש קופחת ובקיר לוהט.
ובעצם עוברות 8 שעות בין חדירת המחבלים, ועד שאת רואה את חייל צהל הראשון.
נכון, ואז ראינו את החייל, והוא ניסה לשרוק לו, ובסוף הוא התחיל לצעוק לו בעגה צבאית, במילים שהחיילים נוהגים להשתמש בהם, כדי שהוא לא יחשוב שהוא מחבל.
כן.
ו,
שלא יהיה דוץ, מה שנקרא. ציפה, אבל באמת השאלה היא שאני חושב שכולנו חושבים עליה היום, בין אז לבין היום. את באמת חיית בין שואה לבין... איך את קוראת לשבעה באוקטובר? כי יש הרבה חברים בעוטף שאומרים שואת העוטף. את קוראת את זה שואה שנייה?
כן, כן, לגמרי. כי כבר החיים שלנו התחילו להיות, היו שנים קשות, אבל התחילו להיות בסדר והכל היה... שכחתי להגיד לך שהיה אווירון הליקופטר מעלינו, שעמד לירות במחבלים, והחתן חשש שהוא יראה אותנו בחוץ, כי היינו היחידים שהיינו בחוץ, שהוא יראה עלינו.
שהוא יזהה אתכם כמחבלים.
כן, אז הוא צלצל ליחידה שלו, הוא קצין בהנדסה, ליחידה שלו שהתקשרו להליקופטר להגיד לו, שאיפה אנחנו נמצאים, לקח הרבה זמן עד שהוא מצא אותנו.
כן, הקאוס טוטלי. אבל באמת מעניין אותי ציפה, את מבחינתך אומרת, זו שואה שנייה שעברתי, אחרי השואה שאליה נולדתי כתינוקת?
כן, לגמרי.
ומה את חושבת על הסיפור, לא רק על הנוחבות שנכנסו, על הפאזה, על האזתים, שחלקם, את יודעת, אני מניח עם השנים... עבדו גם בשדות וכו'.
לא, הסיעו אותם לטיפולי סרטן.
אני לא יודע לגביה, אני לא יודע עם מי הזה.
הם היו אצלנו בקיבוץ.
אז התחושה שלך, מה, יש יכול לחזור, כאילו באמת, מה, אני שואל נטו, נטרה.
כאשת השומר הצעיר.
כן, איך את רואה אותם היום?
היום בנורא. היום בנורא, אני לא יודעת איך אנשים יכולים להגיע למצבים כאלה. כאלה מוגזמים. וכן, שיניתי את דעתי, אבל אני גם חושבת בעומק ליבי שחלקם מתנהגים כך כי הם חייבים. כי הם חייבים, כי אני יודעת שיורים במי שמתנגד או במי ש...
כן, אבל אחרי שראית את כל את התמונות, את האקסטזה, את האונס, את הרצח, את השמחה, את הדברים, אז לא עשו את זה, רק עשו את זה אנשים מעזה, אנשים מהשכנים שלכם. כן, כאילו כן. במרחק של...
מאות מטרים.
מאות מטרים, טוב, שלא נראה, רק שנדע...
ציפה, רק תשמרי על... אגב, את מתכננת לחזור לנירוז?
בעומק ליבי אני מאוד רוצה.
צריך לומר שאת בת 80 עד 120.
אני לא יודעת כמה שנים ייקח לשקם, ומי יחזור, אני צריכה לחזור עם קבוצה.
עם המשפחה והחברים.
אני לא אחזור לבד.
כן. וכמובן שצריך להזכיר קיבוץ,
לא נשארו הרבה לחזור.
קיבוץ נירוז של השומר הצעיר, 100 איש מתוך ה-400 שלו,
הקיבוץ שחטף הכי חזק,
או נחטפו,
כי לא היה שם צבא, כי לא הגיע הצבא, פספס אותו
בנירוז. צהל לא פגש מחבלים, שצהל הגיע המחבלים כבר חזרו הביתה.
זה נורא, מה
שהיה שם. בתור בן של בת גרעין בנירוז,
אני זוכרת אותה.
וואלה, את הכרת את אמא שלי?
בטח, אלא
עכשיו את אומרת?
טוב, אנחנו ביום השואה.
כן, לא ידעתי.
כולנו הכרנו, כל הגרעינים הוותיקים הכירו את הצעירים.
היא באה לדעתי ב-66, אם אני זוכר נכון, ואת ב-64.
כן, כן. לא, אני חושבת שהיא באה 4 שנים אחרינו.
אוקיי, אז את זוכרת אותה, טוב? אני אשמח לשמוע על הסיפורים אחר כך.
הייתה אישה גבוהה, נכון? בחורה גבוהה.
כן, כן, שיחקה כדורסל, בפועל תל אביב, בטח.
כן, בטח, בטח.
אוקיי.
תהיו לי בריאה, ציפה, תשמרי על עצמך.
עכשיו את ברמת תפעל לכם... עם כל החברים.
תשמעי, הסיפור שלכם זה כמעט סיפור, זה סיפור של הצלה שואתי. תודה רבה.
תודה ציפה.
אחד הדברים הכי קשים.
אתה כל הזמן מכוון לשאלה, האם משהו בחזון של השמאל הציוני...
לא, ממש לא.
השתנה.
תראה, אני באתי דווקא לדבר משהו, יש איזו אמירה... בעיניי קשה מאוד של הרב שח בזמנו, שהוא אמר, אשרינו שאנחנו מעם הנרצחים ולא מעם הרוצחים, כאילו לגבי ה... ואז אתה טועה ואתה אומר, כאילו, כי הזיכרונות האלה, מה שקרה, תראה, אני תמיד הייתי קורא, יש דבר שקרה שוטים, שאלות ותשובות בהלכה, בפרעות תח ותת, שזה חמלניצקי, האוקראינים, נלחמים...
בוגדן חמלניצקי, הגיבור הלאומי, האוקראינים.
הם נלחמים בכלל בשליחטה, שהשליחטה זה האצולה הפולנית, וכדי לפגוע בהם, הם פוגעים ביהודים, שהם הם בעצם הנציג חלק, לא כולם. רוב היהודים הם לא הנציגים של האצולה הפולנית. וזה הפרעות הכי קשות שיש. זה פרעות חמלניצקי, הם הורסות את כמעט את הקהילה היהודית, זה מה שיגרום לשבר עצום. ואז יוצאים שוטים. מה עושים? אם יש תינוק במחבור, מה עושים? והוא מתחיל לפקוט. אז אומרים, כותבים בשוט. כאילו, שהוא לא יחנוק, יש עליו דין רודף, למה זה דין רודף? כי הוא מסכן, זה קרה גם...
דין רודף, אתה יודע מאיפה.
לא, לא, אתה לא מבין, זה קרה גם בשואה. ולכן, אותו דבר, השאלה הזאת, אם יש משהו מוסרי נעלה, בלהגיד, אני יחנוק, כאילו, העיקר להינצל ולא להרוג אותה, אני חושב שיותר מוסרי זה להרוג את האויב ולהרוג אותו לפני שהוא הורג אותך.
סגל, אנחנו צריכים רגע לעצור בין אז לבין היום, ולהגיד שעכשיו צהל... מתיר לפרסום את שמו של חלל צהל ששמו, שהודעה נמסרה למשפחתו, סמל מיכאל רוזל, סמל מיכאל רוזל, בן 18, מראשון לציון, לוחם בגדוד 931 של הנחל, שנהרג אתמול מאותו מתח קטלני של פצמרים ורקטות מרפיח. נזכיר שבאירוע הקשה הזה נהרגו עוד שלושה לוחמים, שניים מגדוד שקד של גבעתי, שניים מגדוד 931 של הנחל, אירוע קשה מאוד שבמידה רבה מכניס את צהל היום, הבוקר, סמוך לשעה 7,
ידידי, אתה נכנס לפעולה ברפיח, לא לדבר הזה, אתה נכנס כי החמאס
מסורים. ברור שבצומת התיש שמדינת ישראל נמצאת בו, וכאשר אין עסקה...
כן, אני אגב, אין עסקה כי החמאס לא רוצה, ואני חושב שהחמאס תכנן, אם כבר להסכים, הוא רצה להסכים מסיבה אחת, אני חושב כמו, אני חושב סמלי, כמו מוסלמים, לכל תאריך
יש. כלומר, על יום השואה?
לא על יום השואה. הם רוצים, הם היו מסכימים, אני אומר שוב, הם רוצים... יש פה גם איזה תזה מוזרה. האמריקאים אומרים, החמאס עשה לנו, עשה את מה שעשה כדי למנוע עסקה בין ישראל לסעודיה. עכשיו, אז מה, אז החמאס עכשיו הסכים שתהיה עסקה ישראל וסעודיה?
לא.
והכוחות שם זה. עכשיו, אם כבר, אם אני נכנס לראש של...
זה אתה מדבר על כל השיבה באוקטובר ועל הפעולה.
אני עמדתי מההתחלה. אני עמדתי מההתחלה, האירוע זה אירוע עולמי, הוא התחלה של מלחמת עולם, יש פה צירים עולמיים, ויש פה התנהלות אמריקאית מטומטמת שלא הייתה כדוגמתה, אבל אנחנו בעצם כן הייתה כדוגמתה, כי הייתה בעיראק.
מה היה בעיראק ואפגניסטן? אתה יכול להגיד גם עיוורון אמריקאי.
ואגב, אני רוצה להגיד לך,
בוא, אתה זוכר מי דחף את האמריקאים למלחמה בעיראק ולא בעיראק?
נכון, זה הניאו-קונז, אבל אחר כך צריך להזכיר, מי שדחף את החמאס להיות כוח פוליטי ולאפשר לו להשתתף בבחירות, היה ממשל בוש, קונדליסה רייס.
בלחץ
עלינו, ואז כל מערכת הביטחון הסכימה לזה אחרי שהתנגדה, והאמירה המפורסמת של ידלין שהחמאס יתביית. זה לא יקרה, זה לא הולך לתוכנית כבקשתך, אבל לכן אני חושב שהמלחמה הזאת היא בלתי נמנעת. אם החמאס יסכים לעסקה, אתה תדע שזה יהיה ל-15 במאי. למה ה-15 במאי? כי ה-15 במאי זה יום הנכבה מבחינתם. ואם הם יעשו משהו, אם יש משהו סמלי שבסנואר לא אכפה את מקומו, הוא מבחינתו
תופס בהיסטוריה. לא, אנחנו כבר בנכבה שנייה עזתית, זה מאוד ברור.
לא, אבל הוא מבחינתו, אם הוא מפגיע לעסקה, וזה עסקת קנייה עם ישראל, מפסיקת הלחימה, ככה, ועושה וי בח'אן יונס ברפיח, זה ניצחון יותר גדול מכל מדינות ערב, אף אחד לא יצא יותר גדול.
נכון, אתה מדבר על מדינות ערב, סינואר רוצה להיות צלח הדין, הוא רוצה להיות אוסמה בין לדן, הוא מתכתב עם ההיסטוריה האסלאמית הרבה יותר מסדאט, אסד, נאצר.
גם הם, גם אוקטובר הייתה חלק מהרמדאן וחלק מזה, כל דבר יש לו, שוב, הנטייה שלנו לחשוב שערבים מטומטמים ושלא, אני אמר לך, אתה יודע, לפני איזה שלושה שבועות ראיתי בחור נוצרי של סמיר ג'אג'ה, אחד זה אחרי שהיה שם רצח בלבנון, מדבר וכו', תראה, אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט, תגיד את זה לחברים שלך במערכת המדיעין. אני מבין שנכוונו בשנות ה-70 מהמרונים ומהנוצרים. ובצל, עשינו, עבדנו לא נכון.
ב-80's, אתה מדבר. ב-80's, כן. הוולסים בשיר שרגענו.
זה התחיל, לא, 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 חביבי, זה התחיל ב-70's. ה-80's זה ההבשלה וזה התפרק.
והקריסה.
אז זה התחיל במלחמת האזרחים. אני אומר לך אמיתי, לבנון מדינה בפשיטת רגל ברמה שכאילו אנשים לא מבינים, הלירה לבנונית שווה משהו כמו איזה...
ברור, אין דלק, אין אוכל, אין ברור.
אתה יכול לקנות מיליציה לא ב-100 מיליון דולר, ב-10 מיליון דולר אתה היום קונה במזומן.
אתה מציע להקים בחזרה מיליציות?
אם אני, אני אגיד לך, לא, אם אני היום ראש אמן וכו' ואיש אמן, אני מזמין לפגישה את אמיר מולנר, את דומרני, אמיתי, לא צוחק איתך,
okay.
אתה צוחק, והייתי okay. שואל אותם.
דומרני אגב סיפק שכפצים לחיילים.
דומרני, הבנתי שגם אנשים שלו לקחו okay. ציודים, ונשק, אבל אני אומר, okay. זה דומרני משמעת שם קוד. הכוונה היא, אתה רוצה לחשוב איך הם חושבים?
כן.
תחשוב כמוהם, תחשוב איך שהערבי, איך שהם, כי, תחשוב את העבריינים, תחשוב מה, ש, מה
תגיד,
שאמר...
תגיד, אבל כן. הלקח שלך מלבנון הראשונה זה לא שאנחנו לא נקבע לאויבינו מי ישלוט בהם, ושמאוד נזהר בבחישה שלנו אצלם.
לא, אז אני הלקח מלבנון הראשונה זה שמלחמה מוצלחת, יחסית בלי כניסה קרקעית, באמת כניסה לבירות, והצלחת להוציא את המלחמה הזאת הסתיימה בכישלון בגלל, אני אגיד לך, אתה יודע בגלל מה? בגלל השנאה הפנימית שלנו. אני לדעתי היום, בדיעבד אני רואה אותה ככה. זה היה תמרון קרקעי מוצלח, הוצאת את כל אשף מלבנון, וזה נגמר בתחושה שלנו כהפסד נורא. אבל בואו נעבור, יש איתנו על הקו.
ליאב הנדלר.
בדיוק, אמרנו אנחנו יום השואה, ליאב הנדלר הוא תושב כיסופים, הוא נכדו של משה רידלר, שנרצח בשביל...
ריידלר לדעתי.
ריידלר?
רידלר, אוקיי.
ואביך...
שהוא שורד שואה בין 91 מקיבוץ חולית, ששוב, אנחנו מחפשים את הסימבוליקה הזו בין אז לבין היום.
סבא.
הרי אי אפשר לדמיין דבר כזה.
אדם בין 91...
שרד את שואת היהודים ונרצח בקיבוץ חולית. בשבעה באוקטובר.
במיטתו, ביחד עם המטפל שלו הנאמן פטרו בוסקו, שאני אזכיר אותו פה גם ממולדובה, אדם בגילי, בן 35, עם שלוש בנות, במולדובה, שבא להתפרנס קצת במדינה שלנו.
אספר על סבא, גם על הישרדותו בשואת היהודים באירופה, וגם כמובן על יומו האחרון והנורא.
סבא בעצם, זה סיפור מטורף, ב-1940 הוא נולד בעיירה הרצה ברומניה, ב-1940 בבוקר שמחת תורה, העיירה גורשה.
שוב שמחת תורה, כן.
שוב שמחת תורה. הוא נלקח עם אמו ועם אחותו הקטנה לטרנזיסטריה. טרנסניסטריה, נקרא. שם הוא איבד את שניהם מטיפוס ואת אחותו מאפיסת כוחות. הוא הצליח להתאחד עם אבא שלו ועם אחותו הגדולה שנלקחו למחנות עבודה. כשעלה לארץ אחר כך לבדו בגיל 20, הוא היה אז ילד בן 9, בעצם הוא נולד ב-1931. כשהוא עלה ארצה פגש את סבתא שלי.
רגע, לפני העלייה, אז מה עבר עליו שם, איך הוא שרד, איפה הוא התגלגל?
סבא היה חתול רחוב, מה שנקרא, הוא עוד, תראה באיזה גיל, בגיל 9, היה לו מספיק תושייה א', לגנוב לחם ומאפים ולמכור אותם ולאכול אותם, כי בעצם טרנסניסטריה היה מחנה ערבה, בעיקר. הבריחה שלו הייתה גם סוג של... הוא בעצם שמע שנערים בני 17 מתכננים לברוח, הם לא הסכימו שהוא יצטרף אליהם, כדי שלא לתקן את הבריחה שלהם.
הוא היה קטן, בעצם.
כן, והוא פשוט יהיה שהוא ילשין עליהם. והתרצו, מה שנקרא. הם הצטרפו, הוא רץ ביערות, איבד את הכרתו, ומצא את עצמו אצל משפחה אוקראינית נוצרית, והוא ראה את הצון שלהם כמה שנים.
כן, וכך הוא שרד. אוקיי, ואז הוא עולה ומגיע ישר לעוטף, לקיבוץ חולית?
לא, סבא עולה לארץ, מתגייס למשטרה, לומד שם עברית, ב-1951 זה קרה, הוא בן 20, היה שם כמה עשרות שנים, עבד גם בסוכנות היהודית בשנות ה-80 אחרי זה, ניהל אתר קרוונים במבטא שלמה, קרוונים זמניים שקלטו את יהודי אתיופיה. לחולית הוא הגיע לקראת גיל 90.
בתור הרחבה? לא כחבר, הוא לא היה חבר קיבוץ.
לא, הוא היה במשק המשפחתי שלנו במושב נווה ירק.
רגע, אתם שאני... בכלל, אבל אתה גם, אתה תושב כיסופים.
אני מכיסופים, נכון. אני מגיל 6 באזור, 25 שנה בכיסופים. וכן, בשבת, כשאני באודו בעצם, אשתי והילדים בבית, אמא שלי במזל לא הייתה בחולית, אמא שלי גם היא חולית ואח שלי גם. אז הם לא היו בבית, אח שלי היה בכיסופים, ואמא שלי בטבריה אצל אחותי. זה מה שקרה.
בכיסופים היו קרבות קשים, בכיסופים גם הגענו, בכיסופים היה, לדעתי, רובעית 51 נלחמה, רק כשהם חזרו משם הם נהרגו במוצב.
גדוד שמקורב אליך.
לא, אני מכיר את אורי שנים, אורי היה עם הבן שלי, הוא נהרג.
זכרו לברכה.
זכרו לברכה, נהרג בכניסה למוצב.
כן.
נכון, ובתוך הקיבוץ נפל שם אחד מהחברים הכי טובים שהיו לי בחיים, סער מרגוליס, שלחם שם כל היום והציל המון נפשות.
בכיתת כוננות.
כן, כן.
אוקיי, ומה קרה לסבא? זאת אומרת, הוא נכנס לממד, הוא...
סבא בעצם, טוב, זה תיאורים, בעצם ירו RPG לחלון, סבא שכב במיטה שלו, נכנסו לבית וזרקו עליו רימונים על המיטה, המטפל ניסה לברוח ונתפס והוצא להורג במקלחת.
זה תמון, אני חושב שיש את הסרטון הזה גם, גם דבר נורא מאוד.
ומה, ואתה בהודו, מה, מגיע לארץ ואתה מספיק להלוויה של סבא?
ההלוויה הייתה אחרי זה, אחרי משהו כמו שבועיים, היה בלגן גדול, הוא נלקח למחנה שורה, ו...
עם כל מה שהלך שם, לארץ. כל הכאוס, כן.
כן, בעוד הוא בעצם נפתח חמל, מה שנקרא, של כל מי שיש לו תקשורת, כי לאנשים בקיבוץ לא היה.
אז ליאב, באמת, אז מחשבות שלך ביום השואה הזה, בין אז לבין היום, לבאמת הסיפור של סבא שלך, זה באמת תסריטאי לא יכול לכתוב. טרגדיה
כן,
כזו.
כן, ונמשיך לספר עליו ונאזכר אותו, הוא בעצם הניצול היחיד שנרצח בשביעי באוקטובר.
שורד השואה היחיד שנרצח בשביעי באוקטובר. שנרצח.
ואני דווקא רוצה לקחת את הדיון לניצול אחר, שלמה מנצור, מכיסופים, שהוא כמו סבא שני שלי ושל הרבה חבר'ה מכיסופים.
שהוא שורד הפרהוד, אם אני זוכר נכון?
נכון מאוד.
והוא חטוף בעזה, בידי החמאס.
ואני לוקח את זה לשם כי, אתה יודע, ההיסטוריה חוזרת, אין מה לעשות. והשואה לא התחילה ב-39, היא התחילה מפרופגנדה תקשורתית ומסיסמאות. ואני מודה שאני מתפחלץ בחודשים האחרונים, אני שומע איך בסיסמאות ובצורות הרגילות שאנחנו רגילים אליהן, אנחנו מגיעים לזה שהחטופים זה איכשהו שמאל, ושרפיח זה איכשהו ימין. ואני אומר באמת גם לכם בתקשורת, גם לפוליטיקאים שלנו, ובוא, אנחנו לא בצומתי, אנחנו במבוי סתום, ויש נווט לרכב הזה. נווטים.
כן, אבל אני לא, אני יכול, אתה יודע, אז כל טוב, אבל אנחנו
עוברים... והאחריות עלינו, הרי,
אנחנו עוברים מיום השואה לדיון, אתה מבין, וזה פה, אני לא חייב להסכים איתך.
אז אתה ממש לא חייב להסכים איתי, אבל הלוואי שתיתן לי יד, וכל התקשורת ביחד לתת יד, להבין את המצב הכל כך חירומי שאנחנו נמצאים בו, ולצאת מההרגלים הישנים.
אני חושב שחלק מה... תראה, אני יש לי הרבה טענות לחברה בתקשורת.
ואנשים שלקחו מהמיטות שלהם, תחזירו אותם, תחזירו אותם.
אז בוא נדבר באמת על שלמה מנצור. מה אנחנו יודעים עליו, על גילו, על מצבו, החטוף שורד שואה, גם את זה אי אפשר להמציא.
נכון, ואנחנו לא יודעים עליו, לא יודעים עליו כלום, יודעים שהוא נלקח חזוק, מעבר לזה לא יודעים יותר מדי. אנחנו יודעים שאנחנו פה במלון בים המלח, אני עם המשפחה כל הזמן, עם מזל גם, מזל מנצו.
אשתו?
אשתו. ואתה יודע, כן, אבל אתה יודע, חוץ משלמה הוא, כן, בגיל מופלג, אבל גם הנושא הזה. 80,
אבל איך זה קשור, אבל איך זה קשור הסיסמאות לנאצים וכולי? אתה יכול לבוא ולהגיד, אתה יודע, זה הרגיז אותי קצת, כי הרגשתי פה משהו שלא צריך להגיד. לא, אני אגיד לך משהו כזה. תראה, אפשר להתווכח. אני לא חושב שעסקה חלקית או עסקה היא מוצדקת במובן הזה שאנחנו משאירים את האיום של החמאס, אף אחד לא יחזור ליישובים. אנחנו, מדינת ישראל מזמינה אסונות הרבה יותר גדולים, וזכותי לחשוב ככה, בלי שום קשר לדאגתי, נכון, לא דאגתי, אבל אל תפוך, תראה, אם אני חושב שעסקה כמו שהחמאס מבקש אותה, ואגב, הוא לא מבקש, הוא לא מסרב, הוא מסרב לעסקה, למרות כל הלחץ, למרות כל ההתגמשות הישראלית. אני חושב שעכשיו אני, באמת, אנחנו נאבקים על חיינו, ונעמדים על חיינו. אני יכול רק לומר לך, שתדע לך, שגורלם של החטופים הוא לא עניין של ימין ושמאל. ויש פה אנשים שגם יודעים שצריך, כדי לשחרר חטופים, יכול להיות שיפגעו אנשים שקרובים להם. אז כאילו, אז בוא, כאילו, אנחנו מדברים, זה לא שיש פה איזה צד
בסדר,
שלא
אני מציע
רוצה.
חברים,
לא,
אני
לא,
אבל
לא,
הצד, כל הצד רוצה.
יחו מהמיטה שלהם, זה יכול להיות אני, זה יכול להיות הבן שלי, זה יכול להיות
אותה. ליאב, חיילים, אחי, חברים של הבן שלי, נהרגו בסג'אי, אז מה?
אני מציע שנדבר על שלמה. מקומן
צור. אבל זה לא ילדים ונשים ואנשים.
זה לא משנה, אבל יש מדינה.
זה לא האנשים שגדלתי איתם מסביבי.
אבל מישהו לא רוצה להחזיר אותם.
שכחו מהמיטה שלהם. אנחנו בתוך ממשלה הכי ימנית שהייתה בהיסטוריה. איזה עוד דיבוד ריבונות כזה היה בהיסטוריה שלנו.
אבל אתה, אבל אין פה קסם. אין פה כמו שקורא לזה שפיץ פטנט, כמו שקורא לזה. קונץ פטנט. קונץ פטנט או רלר. אנחנו
נמצאים
במצב
אנחנו שומעים חדשות לבקרים שהחטופים זה מתחילה להיות איזושהי פלג פוליטי.
כן, חס וחלילה.
זה קונצנזוס.
אנחנו שולחים לך חיבוק גדול ומנחמים אותך על הרצחו של סבך, שורד השואה שנרצח במיטתו בשבעה באוקטובר, וכמובן קוראים לשחרורו של שלמה מנצור ושל כולם.
אותו אי אפשר להציל, ושלמה מנצור וכולם עוד אפשר, תחזירו בכל צורה שאפשר.
לגמרי.
וברפיח, אנחנו מביאים הנהגה לתפקידים האלה, כדי שהם יפתרו את הבעיות מסובכות ככל שיהיו.
ליאב, תודה רבה, וחיבוק לכל החברים בעוטף, תודה. אני חושב שהאמת, בסדר.
מותר, תראה, זה היה בעדין, לא, לא.
בסדר.
שמע, אני כל הזמן, אני יכול להיכנס למשחק, בליימינג גיים.
האנשים האלה, סגל, האנשים האלה, חשים ניכור מההנהגה שלהם. וזה דבר נורא. זה דבר נורא. זה דבר נורא, אתה שומע את האיש.
אני, אבל נראה לך שלא עושים את כל המאמצים.
עזוב, נו, עזוב עכשיו.
נו, אתה יודע את זה.
עזוב
נו.
עכשיו.
אבל זה,
לא
אבל
נתווכח
זה אמירה,
עם
זה משהו
התחושות
אחר.
הקשות
זה
שלהם.
קשה, בסדר, בתקופה, גם לנו, אתה יודע, אבל בסוף האויב, הוא
החברים,
אויב.
החברים, אין ספק, סטיין. החברים בעוטף אלר... חשים ניכור מההנהגה שלהם, אבל עזוב את זה עכשיו.
אנחנו חשים
ניכור.
תודה רבה אלר,
תודה.
אלר, תודה, עורך מפיק אסף נבו, סתיו קונס, בני אלפרין, דוד זבולוני, שני רומנו ולעזר בן יהודה, אני נשאר איתכם לעוד שעתיים.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה. עכשיו, אראל סגל.
אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.